الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, כ"ה בשבט תשפ"ג, מסכת נזיר, דף כ"ד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה הוא יום היורצייט, יום השנה לפטירתו של סבינו הגדול, רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן, זכר צדיקים, לברכה, מילצקי. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו. תעמוד נשמתו הגדולה לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעד משפחתו וצאצאיו, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל בית ישראל. לרפואות וישועות, לנחמה וגאולה, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ניכנס אל בית המדרש, ניסה את תפילת בית המדרש, ומיד לאחר מכן, אחי וראשי שליטה רבי גרשון, עיסה מדברותיו, אודות הסבא הגדול, רב חייקל זכר צדיק לברכה, וכולם כבר יודעים, שאת פיו מפיק המרגליות, שחנן הבורא את רב גרשון שליטה, אף אחד לא מפספס. יהי רצון מפניך, אדוני אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כעת יעלה ויבוא רבי גרשון שליטה עם דברים מופלאים אודות דמותו המרהיבה של סבינו הגדול, רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן, זכר צדיק לברכה, שהיום הזה, כ"ה בשבט, הוא יום היורצייט שלו. רבי גרשון בכבוד.
טוב על כולכם. קטונתי. אלא שמשפחה לא בוחרים. לתוכה נולדים, ואני הוא אחד מהזוכים הגדולים להיות נכדו של מי שהיה מיקירי ירושלים, ומניקיי הדעת שבא לפני שני דורות, וללא ספק בן יקיר מאוד של בורא העולם, שבדרכו המאוד מיוחדת ובעיקר הנסתרת, בחר להראות לו לבנו את חיבתו הגדולה בצורה שמורה אך ורק למי שהנסתרות שלו. שמלוכן, וגם בצירוף של אמונה מלאה, שעצור תמים פעולו אל אמונה ואין עוול, יקשה מאוד להבין איך זה שדווקא מי שנמנה על העידית ועל המתוקנים שבחבורה, נידון לחיי איסורים, עוזב את העולם בגיל שרבים מתחילים בו פרק שני בחייהם, ועם זאת, עובד את בוראו בלימוד ובמעשה, בשלימות ובדבקות ובעיקר בשמחה, כמי שטובל באושרו של מונבז המלך ונהנה מבריאות טובה. אני עומד נפעם, נרעש וגם נפחד אל מול מצבתו של רב חייקל זצ"ל, שבמו ידיו כתב את הנוסח שיחרט עליה, וכפי שהוא כותב בצוואתו המופלאה שעליה עוד העמוד בעזרת השם בהמשך. לא אמחול למי שיוסיף מילה אחת על נוסח זה, כך כתב. וכל נכתב על המצבה המצויה בער המנוחות בירושלים, ואיני מסתמך על זיכרוני, תמונת המצבה המצויה בידי ברגע זה ממש. וכתב, פה נתמן חיים חייקל זאב מילצקי ברב ראובן זל, שסבל רוב ימיו איסורים ובעוונותיו הרבים לא הגיע למדרגה שיכול היה להגיע. זהו, אף לא עוד אחת נוספת. הגיעו בנפשכם. מה לא עושה אדם כדי להנציח את פועלו, שיזכר משבח גם לאחר לכתו? והוא, רב חייקל, לא לוקח שום סיכון. את המעטפה עם צוואתו השאיר על השולחן בטרם צייתו באותו יום שישי לבית החולים שערי צדק, ההוא הישן ברחוב יפו בירושלים, אל האחרון מסדרת הניתוחים והקטיעות שעבר בחייו הקצרים אך המלאים כרימון. ניתוח שממנו יצאה נשמתו התאורה מהגוף המתייסר, הישר אל העולם העליון בליל שבת קודש, בשעת חצות בדיוק. המעטפה נמצאה רק לאחר הלוויה, ודווקא בגלל שהייתה כל כך גלויה, והיה זה המקום האחרון בו חיפשו וחיפשו על השולחן, היכן שהייתה מונחת שנים הגמרא הפתוחה ודפיה מצעיבים מרוב שימוש בכל אחת ממסכתות השס. עקב מציאתה המאוחרת משהו, הסעיף היחיד בצוואה שלא קוים במדויק היה ההודעה על פטירתו ושעת ההלוויה בנוסח בו ביקש שיודיעו על כך בדרך המקובלת בירושלים של אז ובעצם גם בזו של היום. גי צודי לוויה, חיים חייקליס גיבל המלמד אין חיי אוי לום קורב צוצבן ציקיור, דילוויה ותרויסגן 3. לחול ללווייתו של חיים חייקל מילצקי שהיה מלמד קרוב ל-20 שנה בחיי עולם. ההלוויה תיצא וכאן באות 3. הוא מוסיף לו להוסיף מילה אחת ולא לגרוע מהנוסח. למרות שלא נמצאה הצוואה לפני ההלוויה, ראה זה פלא, ההכרזה הייתה כמעט מילה במילה. אלא שבמקור הוא ציווה לומר חיים חייקל, אילו במציאות איך לא, הוכרז רב חיים חייקל. כך ולא אחרת רצה וגם ציווה רב חייקל מילצקי שיזכרו אותו. את סודו לקח עמו. אולי מי שיכירו מקרוב לחלוטין לא הופתע לא מצוואתו ולא מעוצמתה ומהפירוט הכל כך נדיר ומיוחד שבה. אבל בעצם עד כאן הקדמתי מעט את המאוחר. כשהייתי נער בן 12 שנים ו3, ואחת מהפעמים הרבות שהתארחתי בביתו ובבית סבתי בבתי ברוידה שמול שכונת כנסת בירושלים, קרא לי סבי לחדרו הזעיר ועקת, ששכן מתחת לגרם המדרגות שהוביל הישר לבית הכנסת של בתי ברוידה בקומה השנייה, ואשר בשל כך לא אחת נחבט ראשו של סבי השוכב במיטתו מפאת נמיכותה של התקרה. בחגיגיות רבה הוציא מארונית מאוהה חבילת נייר ארוזה היטב ואמר לי, פתח נא בזהירות. הייתי הנכד השני וגם האחרון, לא העניק הסבא זיידה בלשוננו, תפילין לבר המצווה. לא היה לי צל של מושג על ערכן. רק לאחר שנים לא מעטות, באחת הפעמים כשמסרתי אותן לבדיקה, הציע לי הבודק לרכוש ממני את הפרשיות בכסף מלא, ולתת לי תמורתן בנוסף פרשיות מהודרות חדשות. כשתמהתי לפשר הצעתו, אמר לי שמעולם, גם לאחר שכתב וגם בדק אלפי פרשיות תפילין, לא ראה כדבר הזה. מי שרכש תפילין אלה, אמר, שילם מחיר יקר ביותר עבורן. רק אז הבנתי מה יקרה הייתה המתנה שקיבלתי, ואשר לצערי לא היה לי צל של מושג על גודל הקורבן של סבי, שכדי לממש רכישה זו צריך היה ללא ספק לדלג על מספר רב של ארוחות, כי מותרות אחרות לא היו בהישג ידו. לאחר שלימד אותי כיצד להניחם, מסר אותם בידי כשהוא מזהירני לשומרה מכל משמר וחלילה לא לחדול מהניחן, אף לא יום אחד בחיי. ועוד פן אחד אישי קטנטן שנחרט ונצור עמוק בליבי, ואותו אני נושא, את דמות המחנך שבסבי זצל. הייתי בן 6.5 כשבאחת השבתות לאחר סעודת השבת קראו לי חבריי לצאת למשחק בבור, ברחבה שבין שני בורות המים מהם ניזונה כל השכונה שהיו מתמלאים בימות הגשמים. כבר עמדתי לצאת בהתלהבות נאורים שאין שנייה לה. ובפתח עצרה אותי קריאתו של סבי רב חייקל. גש הנה בבקשה. עד למוצאי שבת פתח ואמר יש עוד 4, אתן לך משימה. לכשתסיימה תוכל לצאת לשחק עם חבריך. הנה 5 תורה לפניך, למד על פה את שמות כל פרשיות התורה לפי סדרן, אבחן אותך ואז תצא לשחק. נותרתי המום. על פה? אבל אני רוצה לצאת לשחק. אין בעיה, רק למד על פה וצא אזי לשחק. בכיתי כמה דקות, אחר כך הבנתי שאין מה לעשות. נתחיל ונראה מה יקרה, ואולי יתרחש ניסה, ואספיק גם לשחק. כמה קינאתי באותו רגע בחבריי שאין להם סבא כזה. הסבתא הרחומה ולרעיה נאמנה, אבובה בלשוננו, אישיות ייחודית בפני עצמה, מרים סורה, נטלה אותי, שטפה את פניי הדומעות ואמרה, שב, תתחיל ותראה שאתה כן יכול. בחצי השעה הראשונה כבר השלמתי עם הגזירה שהשבת אין משחק. השורות ושמות הפרשיות נראו לי סינית עתיקה, והכל התערבב. ואולם, לפתע התבהרה התמונה. החילותי לדקלם כפי שלימדני במכינה המורה אלפרוביץ', והסינית הפכה עברית, והפרשיות החלו לשיר מעליהן. שעתיים ועשרים דקות חלפו, 54 פרשיות, בראשית נוח, לך לך, חיי שרה, במדבר, נסור, בעלותך, שלח, ניצבים וילך, האזינו וזאת הברכה. משכתי בשרבולו של סבא. הוא הרים את ראשו מהגמרה, נו, שאל, בחן אותי, אמרתי. כשסיימתי חייך ואמר, אני יודע שאתה כועס עליי. יום אחד תודה לי. רוץ לשחק. לפני שאספר לכם כמה אני מודה לו היום, ותמיד, וכמה סייעו לי אותן שעתיים ועשרים דקות לאורך חיי במצבים שונים, ובהערכת כוחו של מאמץ ויכולתו האמיתית של כוח הרצון האנושי, אומר לכם שאת התענוג העילאי הזה בפריצה החוצה מהבית לקראת המשחק כקפיץ דרוך, שישתחרר לאחר שנות אור, אני יכול לדמות רק לתחושתו של אכבר שנלכד בתורו אחר חריץ גבינה שהיה בתוך המלכודת. ולאחר שהתייסר כל הלילה בציפייה למותו הוודאי בבוקר בתביעה, השתחרר לפתע הקפיץ הסוגר על הדלת מעייפות החומר, והדלת נפתחה. לא פחות. את זה ידע המחנך הגדול רב חייקל, שהעמיד מאות רבות של תלמידים שכולם זוכרים אותו באהבה רבה מעורבת ביראת כבוד אמיתית השמורה ליחידי סגולה. והגיע הזמן לספר מעט על צוואתו. זו נחלקת בצורה ברורה מאוד בהנהגת האדם כלפי בוראו ובמצוות שבין האדם לחברו. כפי שכבר הזכרתי, נמצאה צוואתו רק לאחר ההלוויה. בניו, אבי ז"ל ודודי התלבטו מאוד. השכל הישר אמר לקוברו בחלקת רבנים ואנשי שם. ואולם הלב בהכירם את אביהם אמר משהו אחר. הפנייה לחברו הטוב רב אריה לוין אבי האסירים לא איחרה לבוא, והוא פסק. קברו ליד אביו רב ראובן. אנשי אמת וחסד ופשוטי עם למראית היו שכניו ללילה הראשון בבית העלמין, עד שנמצאה הצוואה למחרת, ובה נכתב ואני מצטט. מקום קבורתי יהיה בין האנשים הכי פשוטים, לא אמחול אם יחצבו לי קבר בין אנשים חשובים. כן, עוד סעיף אחד בנושא זה שגם לא קוים בגין מציאתה המאוחרת של הצוואה, והשם יודע למה. הוא כותב, אני מזהיר שלא יספידוני ושלא יאמר עליי שום דבר שבח. רק זאת, שהנפטר הכיר את עצמו וידע שאין לומר עליו שום שבח. בחלק שבין האדם למקום כתב וציווה. תהיו זהירים שלא לדבר שום שיחה בתהילה כל זמן שהתפילין של ראש מונחים עליכם. ואפילו הדברים מאוד נחוצים, ואת זה אני גוזר עליכם. אני זוכר את אבי ז"ל, שכשנקרא פעמים אחדות בדחיפות, בעת התפילה תמיד הקפיד להוריד את השל ראש לפני שהוציא עגה מפיו. ועוד ציווה. אל תצומו ביום היורצי תענית של אכילה ושתייה, אלא תענית הדיבור. ואל תדברו כלל כל המעט לעט של אותו היורצייט. ואם זה יפריע לפרנסתכם, אל תטענו כלל. כל ימי חייו של אבי ז"ל שהיה סוחר לפרנסתו, לא ויתר על עבודתו ביום היורצייט, אבל גם לא על תענית הדיבור. הקשר עם הקונים היה באמצעות צטלח, פתקים. אלה שהכירו אותו ידעו במה מדובר, אלה הקבועים. ואילו קונה מזדמן, חשב בוודאי, מסכן האיש, אילם הוא. וקנה דבר מה נוסף. הוא גם הורה לבניו לומר 12 חודש קדיש וכתב, ואף על פי שיודע אני בעצמי שאיני רשע חס ושלום, בכל זאת, מפני איזה טעם השמור עמדי שאיני יכול לגלותו, אני גוזר זאת עליכם. אפילו אם יורו לכם שלא לציית לדבריי אלה, עליכם להישמע להוראתי זו. ועד הלג על מספר גדול של סעיפים נוספים ואתייחס לחלק שבין אדם לחברו. וכו הוא כותב בין היתר. התרחקו מן המחלוקת תכלית הריחוק, ולא רק שלא להיות מעורבים בה, אלא אפילו לא להיות נוכחים בעת שהיא מתרחשת. ואם תקרה מחלוקת חס ושלום בבית הכנסת, אפילו אם תעמדו באמצע קריאת שמה, תעזבו מיד את בית הכנסת ואל תשובו, אלא לאחר שתיפסק המחלוקת. ובשום פנים אל תעמדו לצד מי מהניצים. ולעולם אל תתקוטטו עם בני אדם, גם אם אינכם צודקים. אם יהיה לכם תביעת ממון על מישהו, קראו אותו לדין תורה, ואם הסכום אינו גדול, מחלו לו בלב שלם, ואל תקראו לדין. השתדלו מאוד מאוד להיטיב עם אנשים לכל הפחות 3 הטבות ביום, שההטבות תהיינה ניכרות וחשובות. אני מזהירכם שלא תתפללו לפני העמוד בכל 12 חודש, אלא אם כן תהיו מרוצים על כל הציבור. בשום אופן לא תתקוטטו על העמוד, ואם תדעו שאינכם גורמים צער אפילו לאדם אחד, על ידי כך שתתפללו לפני העמוד, תוותרו על העמוד ועל הקדיש, ואפילו ביום היורצייט. הרשימה ארוכה, ואני מניח שגם מי שלא הכירו, מקבל מושג מה על אישיותו של מי שהיום הוא יום היורצייט שלו, רב חיים חייקל זאב בן הרב ראובן מילצקי זכר צדיק לברכה. ינעמו לך רגבי הפרחה רב חייקל ביודעך שיש לך ממשיכי דרך מעצמך ובשרך בכל אתר בו קוראים בשם השם. ולצד 2 זוגות התפילין אותם הספקת להעניק לשני נכדיך הראשונים בבנים ובקורבן גדול, ממשיכים כל האחרים וללא יוצא פרץ וצבחה לפעול כל אחד בדרכו והכישרונות בהם ברחם השם, וללכת בשביל הסלול אותו כבשת ברגליך הקטועה והאחרת הפצועה, מאשר את כברת הדרך האינסופית שעשית איתן, ולמרות מצבן החבאת לכולנו את הכיוון הנכון. התורה מחזרת על אכסניה שלה, גם הדף היומי וזיכוי הרבים הבלתי נתפס היום יומי הזה הוא פרי מורשתך לנו נכדיך, ומגיד השיעור בתוכנו. יהי זכרך ברוך.
אבי גרשון שליטה, בשיחתך מרהיבה, מרהיבה בהי וגם מרהיבה בעין אולי, השארת לנו טעם של עוד. בשיחתך המופלאה הוכחת לנו פשר העניין של צדיקים במותם קרויים חיים. אשרינו לאורך ימים טובים בבריות גופה ובנאורה מעליה. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף חף ג' במסכת נזיר. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה דין השותה יין לאחר שהפר לבעלה ולא ידע מה הפרתו? והתשובה, לתנקם העינה לוקה לרב יהודה לוקה מכת מרדות מדי רבנן. שאלה שנייה, על מה היה רבי עקיבא בוכה? והתשובה, אם החושב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, צריך סליחה. החושב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה, שצריך סליחה. שאלה שלישית, בציור של 2 אנשים שצלו את הפסח, מה הפירוש אכילה גסה? והתשובה, שאכל שלא לתאבון, אבל לא ממש אכילה גסה, שאין זו נקראת אכילה כלל. זאת אומרת שאכילה גסה לא נחשבת לאכילה, ופה זה כן נקרא אכילה. שאלה רביעית, מה היה חטאו של לוט? הרי נשתכר ולא ידע בשכבה. והתשובה, האות וו של ובקומה מנוקד כדי ללמדנו שבשכבה לא ידע, אבל ידע בקומה. והיה לו להיזהר לא להשתכר למחרת. שאלה חמישית, מניין שעבירה לשמה שווה למצווה שלא לשמה, שנאמר אצל יעל, מנשים באוהל תבורך, זו התשובה. והשאלה האחרונה על דף חף ג', מדוע אסרה תורה לצייר את המון ולא אסרה לצייר את מואב? והתשובה, מואב קרא לו אמו על שם הזנות, ולכן התירה התורה לצערם. ואילו אמו של עמון קרא לבנה בלשון נקייה, ובזכות זאת אסרה התורה לצערם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול, בדפינו היומי דף חף ג' במסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע חפי בשבט תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף חף דלת במסכת נזיר. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ג' עמוד ב'. טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, גוף אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן, בא לשמן. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. גופה אומרת הגמרא, למדנו לעיל, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שלא לשם שמיים, שמתוך שמקיים שלא לשמן, בא לקיימן לשמן. והדברים אמורים רק לגבי אדם שעושה להנעת עצמו, כגון שלומד כדי להתגדל ולקנות שם, או שנמנע ממלאכה בערב שבת מחמת עצלותו. אבל אם עושה בכוונה רעה, כגון להתגאות על חברו או לקנטרו, עליו אמרו במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', כל העושה שלא לשמן נוח לו שלא נברא. כך התוספות בדיבור המתחיל שמתוך. ובשולחן ערוך הרב בהלכות תלמוד תורה פרק ד', סעיף ג', כתב בדעת הרמב״ם שלעולם ילמד אדם שלא לשמע, ואפילו באופן שנאמר עליו נוח לו שלא נברא, והמהור שבתורה יחזירו למותה ויוכל לבוא לידי לשמה. אומרת הגמרא, יש להוכיח זאת מכך שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע, אף שלא הקריבן לשם מצווה אלא לצורך קללת ישראל, בשעה שלקח בלק את בלעם לקלל את ישראל לכחור, בלעם לשלושה מקומות, ובכל מקום ביקש מבלק שיבנה לו שבעה מזבחות, הרי 21 מזבחות, ובכל מזבח הקריב פר ועיל, הרי שהקריב בלק 42 קורבנות, בכדי שיוכל בלעם לקלל את ישראל. אז בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע, זכה ויצאה ממנו רות שיצא ממנה דוד, שהרבה בשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינה, רות בת בנו של עגלון מלך מואב הייתה, ועגלון היה מצאצאי בלק. לא בת בנו ממש, שהרי הייתה הרבה דורות אחרי העגלון. כך תוספות בדיבור המתחיל, בת בנו. וכן מוכח מדברי בועז לרות, ישלם השם פועלך ומשכורתך שלמה, אשר בת לחסות. ואומרת הגמרא במסכת יבמות בדף ממחת עמוד ב', שמתאיבות אשר בת משמע, שאמר לה שתקבל שכרה על שמיירה להתגייר כשהייתה קטנה עדיין. והרי מעגלון עד בועז היו יותר מ-200 שנים, ועל כוחך שירות לא הייתה בת בנו של עגלון. ואף שבלק הקריב הקורבנות כדי לקלל את ישראל, לא היה זה כמתכוון לקנטר, כי מחמת יראתו מפניהם רצה לקללם, ואבי כמו לקנות שם לעצמו. כך אומר המהרש"א. וכתב בעגלי טל בהקדמה, שאין לפרש הטעם שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שעל ידי ההרגל בתורה ובמצוות יבוא לידי לשמה. שהרי לא שייך לומר שהרגלו של בלק ישפיע שייצאו ממנו רות ודוד, אלא ודאי הכוונה שזכות המצווה שעושה תביא אותו לעשות לשמה. וכן מצינו אצל בלק שבזכות הקורבנות שהקריב זכה שיצאו ממנו רות ודוד ושלמה. והמהר"ל בחידושי אגדות כתב, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שכשעושה מצווה שלא לשמה, מתחילו את דרכו בעבודת השם, בדרכה של התחלה שהיא באה לידי גמר, וכן הוא יבוא לידי לשמה. חוזרת הגמרא לדרוש במעשה בנות לוט. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן בשמו של רב יוחנן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה, דיבור נקי, דאילו בחירה ביתו הבכורה של לוט, דקריטי שקראה לבנה, בלשון פריצות מואב, שמשמעו מאב על שם שבא מאביה, ולא יצניע את זנותה. אמר לרחמנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה בספר דברים פרק ב' פסוק ת', אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה, וכיוון שהזכיר מלחמה, משמע שדווקא מלחמה הוא דלו. דווקא מלחמה לא הותר לישראל לעשות עמם, אבל צעור את צערינן, אבל רשאים הם לצערם ולהתגרות בם. ואילו הבת הצעירה שלו דקריטה היא שקרא לבנה בלשון נקייה בן עמי ולא פרסמה את היותו בא מאביה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה עליו, אל תצורם ואל תתגר בם. וכיוון שלא הזכיר מלחמה, משמע שאפילו צעור אלו תצערינן כלל. אסר עליהם אפילו רק לצערם, וזאת בשכר לשון הנקייה שלה. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יהושע בן קורחה, בשמו של רב יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם, יזדרז אדם לדבר מצווה, לקיים מיד כשיוכל, שבשכר לילה אחת שקדמתה, שהקדימה הבת הבכירה לצעירה באותו מעשה שלפי דעתה היה מצווה, זכתה הבכירה וקדמה את הצעירה 4 דורות בישראל למלכות. צאצאי הבכירה קדמו להיות בכלל ישראל 4 דורות לפני צאצאי הצעירה. מירות שהייתה מצאצאי הבכירה יצאו, עובד ישי, דוד המלך ושלמה המלך, ואילו מצאצאי הצעירה, הראשון היה רחבם בן שלמה, שנולד מנעמה המונית, והוא 4 דורות אחרי עובד. והמאמר הזה אינו סותר למה שנאמר לאל שהבכירה נענשה בכך שהותר לישראל לצייר את מואב, היות ובדבר אחד זכתה הצעירה יותר מהבחירה, ובדבר אחד זכתה הבחירה יותר מהצעירה, והיה השכר והעונש לשתיהן לפי מעשיהם. שלפי שהקדימה הבחירה במצווה לקיום העולם לפי דעתה, זכתה להקדים המלכות, שהוא קיום העולם, שאלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלאו. ולפי שלא חס על כבוד אביה וקרא אותו מואב, אמר הכתוב שלא לחוס על כבודם ומותר לצערם ולהשתבד בהם. כך מסביר המהרש"א. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ד עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת באישה נזירה שהפרישה קורבנות כדי להקריב אותם בסוף ימי הנזירות, ואחר כך הפר לבעלה את הנזירות. מה דין הקורבנות? אומרת המשנה, האישה שנדרה בנזיר, אישה שקיבלה על עצמה נזירות והפרישה את בהמתה, את הקורבנות שהיא צריכה להביא בסוף ימי הנזירות, שהם כבשה לחטאת כבש לעולה ואי לשלמים, ומתחייבת בהם אם סיימה את הנזירות בטהרה, ואחר כך הפר לבעלה את הנזירות, כי הרי בעל יכול להפר את הנדרים של אשתו ביום שומעו, ביום שהוא שומע עליהם. דין הקורבנות הוא כך, אם שלא הייתה הבהמה, אם הבהמות שהפרישה היו מממון של בעלה, אין הבהמות קדושות כלל, אלא הם חולין גמורים ותיצא הבהמה, ותרעה בעדר, יחד עם שאר בהמות החולין, משום שהבעל מקנה לאשתו מממונו רק דבר שהיא צריכה, אבל דבר שאינה צריכה אינו מקנה לה, וכיוון שהבעל הפר את הנזירות, והאישה אינה נזירה ואינה צריכה להביא קורבנות, ממילא אינו מקנה לה את הקורבנות שתוכל להקדישן, ונמצא שהקדיש הבהמות שאינן שלה, והמקדיש בהמה שאינה שלו, לא חלה הקדש. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם שלה הייתה הבהמה, אם הבהמות שהפרישה היו מממון שלה, ולכמן בדף כ"ד עמוד ב' תבאר הגמרא איך יכולה אישה שיהיה לה ממון שלא שייך לבעלה, אז אם שלה הייתה הבהמה, אם הבהמות שהפרישה היו מממון שלה, חטאת תמות ואין לה תקנה, כיוון שהיא מחויבת להביא קורבנות על הזמן שהייתה נזירה, ולכן אינם יוצאים לחולין. אומנם אי אפשר להקריב את החטאת, כיוון שאין לה בעלים שיקריבו אותה, שהרי האישה אינה חייבת עכשיו בקורבן, ואין מקריבים חטאת בלא בעלים. ולעיל בדף חפה לפעמוד ב' הסתפקה הגמרה, אם בעל עוקר בהפרתו את הנדר למפרע, הוא שומי גז גייז, כלומר חותך את הנדר מכאן ולאבא. והביאה הגמרה את משנתנו להוכיח שבעל מי גז גייז, שאם לא כן מדוע חטאת תמות? הרי הנזירות נעקרה למפרע, והקדשת הבהמה הייתה בטעות. דחתה הגמרה שגם אם נאמר שהבעל עוקר את הנדר למפרע, החטאת הולכת למיטה, כיוון שהמשנה סברה כרב לזר הכפר, שנזיר נקרא חוטא, והאישה צריכה כפרה על עצם הנזירות, ולכן גמרה בדעתה להקדיש את החטאת, אף אם בעלה יפר לה אחר כך. צד שני, אפשר להקריב את החטאת, כיוון שכעת האישה אינה מחויבת בקורבן, והרי זה כחטאת שמתו בעליה, שאין לה תקנה והולכת למיטה. ממשיכה המשנה ומפרטת, והעולה, קורבן העולה, תיקרב בדיני עולה, כיוון שחלה עליה קדושת עולה, והשלמים תיקרב בדיני שלמים, כיוון שחלה עליה קדושת שלמים, ועולה ושלמים אפשר להקריב גם אם אין את הבעלים. והשלמים, אומרת המשנה, נאכלים, מותר לאכול אותם רק ליום אחד ולילה אחד, כדין שלמי נזיר, ולא כקורבן שלמים בעלמה שנאכל לשני ימים ולילה אחד. זאת משום שהאישה הקדישה שלמים אלו לשם שלמי נזיר, שדינם לאכל ליום ולילה בלבד, ולכן צריך לנהוג בהם כל חומרי שלמי נזיר, ואף על פי שלגבי זמן האכילה דינם כשלמי נזיר, אינם טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. ככתוב, וסל מצות סולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. למה הוא לא צריך להביא לחמי נזיר? כיוון שבלחמי נזיר נאמר, ונתן על כפי הנזיר, וכאן האישה אינה נזירה, שהרי בעלה הפר לה את הנזירות, ואי אפשר לתת את הלחם על כפיה. ולכן לא צריך להביא את הלחם כלל. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אחרי גרסינן ואינם, אם כבר הקדישה את הלחם, ההקדש חל וצריכה לבדותו. ואפילו אם בעל עוקר את הנדר מעיקרו, צריכים פדיון, גזירה שמה יאמרו, הקדש יוצא ללא פדיון. ויכולה לבדותם, אפילו אם אין הבעל עוקר את הנזירות מעיקרה, כיוון שלא חלה עליהם קדושת הגוף עד שישחט עליהם הקורבן. ויש חילוק נוסף בין שלמי נזיר לשאר שלמים, שבשלמי נזיר מבשלים את הזרוע של הקורבן, ואחר כך מניפים אותה עם הלחם ושאר המתנות, ורק הכהן מותר לאוכלה, ובשאר שלמים, הזרוע נאכלת לבעלים ודינה ככל הקורבן, ורק החזה והשוק ניתנים לכהן. ולכמן בדף כ"ד עמוד ב' לגבי שלמים ששחטן שלא כמצוותן, מבואר בברייתא, שאין להם זרוע, ואילו כאן לא יתפרש עם דין הזרוע כדין הלחם, שאין צריכים להביאו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל שלמים, שהזרוע קדושה ונאכלת לכהנים, וגם להלן בשלמים שנשחטו שלא כמצוותן, הדין כך. וכוונת הברייתא רק שאין דין להניף את הזרוע, כיוון שאין כאן נזיר שיניף כמו לגבי הלחם. ומה שהיא קדושה והיא לא כמו הלחם שאינו קדוש כלל, כיוון שהיא חלק מגוף הזבח, ולכן חל גם עליה דין שלמי נזיר. ועוד כתבו התוספות בשם רבינו תם, שמה שכתבה הברייתא אין להם זרוע, הכוונה שאין להם דין זרוע בשאלה שיש בשלמי נזיר שמבשלים אותו עם העיל. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היו לה מעות סתומין שהפרישה לצורך קורבנות הנזירות ולא פרשה, לאיזה קורבן יהיו מעות האלו? יפלו כל המעות לנדבה, יקריבו מכל המעות עולות נדבה, ומקריבים את הבשר למזבח, ואת העורות נותנים לכהנים, והנסחים באים עם המון ציבור. כך תוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן היו. והמאירי מביא שיש מפרשים שהאישה עצמה מביאה עולת נדבה והיא עולת יחיד. והגמרה לקמן, בדף חפי עמוד א', מתבהר שהלכה למשה מסיני היא שמעות סתומים יפלו לנדבה. שאם לא כן היה אסור להקריבם לעולת נדבה, שהרי מעורבים במעות חטאת וחטאת אינה באה בנדבה. אבל אומרת המשנה, אם היו המעות שהפרישה מפורשים שפרשה, אילו מעות מתוכם יהיו לחטאת, אילו לשלמים ואילו לעולה, דין המעות הוא לפי מה שפרשה עליהם. דמי החטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת, צריך לאבדם וילכו לים המלח, ישליחום לים המלח, שיובדו ויתקלו שם, ולא יהנה מהם אדם. כדין החטאת עצמה שהולכת למיטה, ועד שיוליכום לים המלח לא נהנין, המעות אסורים בענה מידי רבנן, ולא מועלין בהם, אבל אם נהנה מהם אדם, אינו מועל בהקדש, משום שבפרשת מעילה נאמר קודשי השם, ודמי חטאת זו שהולכים לים המלח אינם קודשי השם. בדין שאר המעות דמי עולה, המעות שהופרשו עבור העולה יביאו מהם קורבן עולת נדבה. ומכיוון שקונים בהם קורבן עולה ומקריבים אותו, הרי הם הקדש גמור ומועלים בהם, אם נהנה מהם אדם מעל בהקדש, וכן דמי השלמים, המעות שהופרשו עבור השלמים, יביאו מהם קורבן שלמים, נדבה, ונאכלים ליום אחד כדין שלמי נזיר, ולא כשאר שלמים שנאכלים לשני ימים ולילה, ואין טעונין לחם שמביא כל נזיר עם השלמים, כיוון שאין כאן נזיר להניח על כפיו את הלחם כמו שנאמר על כפי הנזיר, ומעות אילו אין בהם מעילה, שהרי אפילו בבהמת שלמים אין מעילה לפני זריקת אדם. וכל זה מדובר במעות שלה, אבל אם היו המעות שלו, של הבעל, והפר לבעלה, יוצאים כל המעות לחולין כמו ברישה, אלא שלא חשתנה לפרש זאת גם בסיפה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אחי גרסינן, היו לה מעות סתומים. לא היה משנה שלנו בדף חפדה לתמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. דנה הגמרה, האם המשנה היא לכולי אלמה או שהיא שנויה במחלוקת? ורר את הגמרה, מן תנה, דבעל לא משתעבד לה. מי הוא התנה של משנתנו שסובר שהבעל לא משועבד לאשתו לקורבנות? כלומר, אינו חייב לקנות לה את קורבנותיה, ולכן יש חילוק בדין של הבהמות שהאישה הפרישה לקורבנותיה עם הבעל הפר לה את הנזירות, שאם הבהמות היו שלו, הן יוצאות לחולין, ואם הן היו שלה, אינן יוצאות לחולין. כך מפרש תוספות בדיבור המתחיל מן את קושיית הגמרא, אבל המפרש מבאר באופן אחר את קושיית הגמרא, שלא מדובר שיקנה לה, אלא שהאישה הלכה והקדישה מבהמות בעלה קורבנות נזירות, והגמרא שואלת מי הוא התנה שסובר, שאם הבהמות שלו לא חלה עליה קדושה כלל, כיוון שאינו משועבד לקורבנות אשתו, וכשהאישה מקדישה בהמה של בעלה, הרי היא כמקדישה דבר שאינו שלה, ואין בדבריה כלום. תרץ את הגמרא, אמר רב חסדא, משנה זו רבנני, לפי שיטת חכמים הסוברים שבעל אינו משועבד לקורבנות אשתו. ולכן אם הפרישה בהמות שלו ואחר כך הפר לה, הבהמות יוצאות לחולין. אבל אם הבעל לא הפר את הנזירות, יוצאת ידי חובה בבהמות שלו, כיוון שהוא מקנה לה את קורבנותיה. דאי סל כדאי דך אם תעלה על דעתך שמשנתנו בשיטת רב יהודה היא שסובר בברייתא בסמוך שבעל משועבד לקורבנות אשתו, אם כן יהיה קשה, המים, מדוע אם הבהמה הייתה שלו, הדין הוא שתיצא ותראה בעדר, אם הוא הפר לה את הנזירות, אפשר להוציא את הבהמה לראות בעדר, דהיינו שהיא יוצאת לחולין, המשתעבד לה, הרי כיוון שהבעל משועבד לקורבנות אשתו, אין חילוק עם הבהמה משלו או משלה, ואינה יוצאת לחולין. וסבר רב חסדא אומר התוספות בדיבור המתחיל דאי, שלשיטת רב יהודה הבעל משועבד לקורבנות אשתו, גם אם אינה צריכה אותם. שהרי אחרי הפרת הבעל, האישה אינה נזירה ופתורה מהבאת הקורבנות. ומביאה הגמרא את מחלוקת רב יהודה ורבנן. נחלקו התנאים באישה שבעלה עשיר והיא חייבת קורבן עולה ויורד. יש חטאים שצריך להביא עליהם קורבן עולה ויורד, דהיינו שאם היה חוטא עשיר, צריך להביא לקורבנו בהמה, ואם היה עני, מביא אוף. ואם היה דל ביותר, מביא עשירית עייפה סולת, כגון מצורע, שצריך להביא כבש לאשם וכבש לעולה וכבשה לחטאת. אם הוא עני, יכול להביא כבש לאשם ושני תורים. או שני בני יונה לעולה ולחטאת. ויולדת שצריכה להביא כבש לעולה, אם היא ענייה, היא יכולה להביא בן יונה או תור, וכן תמה שאכל קודש או נכנס למקדש בשוגג, וכן הנשבע לשקר בשוגג. אז קורבן עולה ויורד זה קורבן שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית. יש מחלוקת תנאים באישה שבעלה עשיר, האם צריכה להביא קורבן עשיר משום שבעלה עשיר והוא זה שחייב בקורבנותיה, או שאויל וכל מעשה ידיה של האישה שייכים לבעלה, ממילא היא ענייה, ויכולה להביא קורבן אני. דתניה, כך שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה חולק על רבנן שאמרו שאדם יכול להביא קורבן אני על אשתו, אז רבי יהודה אומר, אדם שהוא עשיר מביא קורבן עשיר על אשתו, היא מתחייבה קורבן עולה ויורד, ואינו יכול לומר שכיוון שאין לה ממון משלה, היא ענייה, ויביא עבורה קורבן עני. וכן חייב אדם להביא עבור אשתו כל קורבנותיה שהיא חייבת. ודווקא חובות שהאישה חייבת להביא, אבל נדרים ונדבות שנדרה, אינו חייב להביא בעבורה. כך תוספות בדיבור המתחיל דתניה. וטעם הדבר, מכיוון שהבעל משועבד לאשתו להבאת קורבנותיה, משום שכך כתב והתחייב לה בכתובתה, כל אחריות דעית לך, עליי, כל אחריות של חובותייך תהיה עליי, כלומר אני אשלם אותם. מן קדמת דנה וגם את החובות הקיימים מלפני הנישואין, אני אשלם. שרב יהודה היה דורש לשון אדיוט, כלומר שהיה פוסק כמו לשונות שהורגלו אדיוטות לכתוב, אף על פי שמן הדין אינם חייבים בכך. כמבואר במסכת בבא מציע בדף קד עמוד א', והקורבנות שהיא חייבת הם בכלל חובותיה. אם כן, מה שמבואר במשנה שבעל אינו משועבד לאשתו, אינו כדעת רב יהודה. אומרת הגמרא ורבה אמר אפילו תימא רב יהודה, אפילו אם תאמר שהמשנה היא גם לדעת רב יהודה, לא קשה מדוע הם הפר לבעלה, הבהמה תיצא ותראה בעדר כחולין. כיוון שגם לדעת רב יהודה, כי משעבד לה, במילתא דצריכה לה, מה שמשתעבד הבעל לאשתו לשלם את חובותיה, זה רק בדבר שהיא צריכה, במילתא דלא צריכה לה, לא. אבל דבר שאינה צריכה, אינו משתעבד לשלם, וכאן שהפר לה הבעל את נזירותה, נמצא שאינה צריכה להביא קורבנות, וממילא אינו משתעבד לה. לזה, ואינו מקנה לה בהמות. לכן, אם משלו הייתה בהמה, תיצא לחולין, שהרי יתברר למפרע שהקדישה בהמות שאינם שלה כלל. מביאה הגמרא שיטה אחרת במחלוקת רב חיסדא ורבא, איכא דאמרי יש שאמרו את מחלוקת רב חיסדא ורבא באופן אחר. הגמרא מבררת מן תנא מיהו התנא שסובר את הדין האמור במשנה. אמר רב חיסדא, משנתנו בשיטת רב יהודה היא, הסובר, שבעל משועבד לאשתו לשלם את קורבנותיה, ולכן אם הבהמה הייתה משל הבעל והוא לא הפר לה את הנזירות, לא תיצא הבהמה לחולין. ואף על פי כן אם הפר לה את הנזירות, תיצא הבהמה לחולין אם הבהמה הייתה משלו. והטעם, הועיל וכי משעבד לה, במילתא דצריכה לה, מה שמשתעבד הבעל לאשתו לשלם את קורבנותיה ואת חובותיה, זה רק בדבר שהיא צריכה, במילתא דלא צריכה לה, לא. אבל דבר שאינה צריכה אינו משתעבד לשלם, וכיוון שהפר לה, נמצא שאינה צריכה להביא קורבנות ולא יקנה להבעל את הבהמה, ואי אפשר להסביר את המשנה בשיטת רבנן. למה? כיוון דאי רבנן, אם נבהר שהמשנה היא גם לדעת חכמים, הרי הם סוברים לא משעבד לכלל, שהבעל כלל אינו משועבד לאשתו להביא את קורבנותיה, ואם כן הבהמה אינה קדושה, בין אם הפר הבעל את הנזירות ובין אם לא הפר, שהרי הקדיש הבהמה שאינה שלה, וכיוון שכן, אלא איך ידע מידי משעבד לה, איך אפשר לבאר את המשנה שאם לא הפר לבעלה, ההקדש חל ויכולה להקריב מבהמותיו, רק כגון דאקנה לה, שנתן לה במתנה בהמה משלו, שאמר לה בעבר שאם תצטרך בהמות עבור קורבן, היא יכולה לקחת מעדרו, אומר הראש. ובאופן כזה, כיוון דאקנה לה, אבי דנפשה. כיוון שהקנה לה את הבהמה, נמצא שהבהמה שייכת לה לגמרי. ואם כן צריך להיות הדין, שאם הפר לה את הנזירות, החטא תמות, כמו הדין השני במשנה, שהבהמה הייתה שלה. ואם כן קשה, מדוע כתוב במשנה ש... במקרה זה הם הפר לה חטאת תיצא ותראה בעדר, הנה מוכח שמשנתנו בשיטת רב יהודה היא, ולא בשיטת רבנן. רבה אמר רבה חולק על רב חיסדא ואומר אפילו תימא רבנן, אפילו אם תאמר שהמשנה היא בשיטת חכמים ומדובר שיקנה לה בהמה מעדרו, לא קשה, שאם הפר לבעלה את הנזירות צריך להיות הדין שהחטאת תמות, משום שגם לדעת חכמים, כי מקנה לה נמי במילתא דצריכה לה, הבעל מקנה לה רק אם היא צריכה את הבהמה לקורבן, אבל במילתא דלא צריכה לה, לא מקנה לה. אם אינה צריכה, אין דעתו להקנות לה, וכיוון שהפר לה, נמצא שאינה צריכה להביא קורבנות, ולא יקנה לה הבעל את הבהמה. ולכן יוצאת הבהמה לחולי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לאל בדף כ"ד עמוד א', האישה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה, ואחר כך הפר לה בעלה, אם שלא הייתה הבהמה, תיצא ותראה בעדר עם שאר בהמות החולין. ואם שלה הייתה הבהמה, אם הבהמות שהפרישה היו מממון שלה, החטאת תמות והעולה תקרב בדיני עולה. מקשה הגמרא למקרה המבואר במשנה שהבהמה הייתה של האישה. היא שואלת הגמרא, מינה לה, מיניין יש לאישה בהמה שהיא שלה ולא של הבעל? אמרת, הרי הדינו, כאמור במסכת גיטין בדף עין זין וכן במסכת סנהדרין בדף עין א', מה שקנתה אישה קנה בעלה, כל מה ששייך לאישה כגון מעשה ידיה או שקיבלה חפץ מאחרים, הכל שייך לבעלה. מתרץ את הגמרא אמר אף פאפה, מדובר במקרה שכמצתה, מאיסתה, שנתן לבעלה ממון לצורך מזונה, והיא קמצה ועמעיתה במזון וקנתה בשער הממון בהמה, שבמקרה כזה הבהמה שייכת לה ולא לבעלה. כך מפרשים תוספות והראש בדיבור המתחיל שקמצה, ואילו המפרש מוסיף שמדובר במקרה שהבעל נתן לאדם אחר, לשליש, מעות עבור מזונות אשתו, וממותר אותן מעות יכולה האישה לקנות בהמה. שואלים התוספות, הרי במסכת כתובות בדף סמכי עמוד ב' אומרת הגמרא שמותר מזונות לבעל, דיינו מה שנשאר ממזונות האישה שייך לבעל. ואם כן, גם מה שהאישה קמצה מעיסתה שייך לבעל, תרצו התוספות, שמדובר במקרה שהבעל אמר לאשתו צאי מעשה ידייך במזונותייך, כלומר, שמעשה ידייך יהיו שלך ובתמורה לא יהיה חייב לתת לך מזונות. והאישה הסכימה לכך, במקרה כזה ודאי שמה שנשאר ממעשה ידיה שייך לאישה. ועוד מתרצים התוספות בשם הרם, שהדין שמותר המזונות שייך לבעל הוא רק כשקצבו לאישה כך וכך דינרים עבור מזונותיה ואחר כך הוזלו המזונות ויש לה די ויותר מהמעות שקצבו לה. אבל כאן לא מדובר שהוזלו המעות, אלא האישה היא שקמצה מעיסתה והרעיבה את עצמה. במקרה כזה, ודאי שהמותר שייך לאישה. וערת הגמרא אופן נוסף של האישה יש ממון שאינו שייך לבעלה. היא באה את האמא אם תרצה אמור שמדובר במקרה דאקני לה אחר, אדם אחר נתן לה מעות במתנה ואמר לה הרי לך מעות אילו במתנה על מנת שאין לבעלך רשות בהן. שאם אמר לה בלשון הזו, הבעל אינו זוכה במעות. ובעניין הזה שאדם יכול לתת לאישה דבר על מנת שאין לבעלה רשות בו, למדנו מחלוקת רב ושמואל במסכתנו הקודמת מסכת נדרים בדף פי ח' דעת רב שהנותן צריך להוסיף ולומר לאישה אלא מה שאת נוסעת ונותנת לפיך. כלומר שרק בשעה שהמאכל יהיה בתוך פיך תזכי בו. אבל אם לא אמר לכך, הבעל זוכה במה שנתן לאשתו, אף על פי שהנותן יתנה ואמר על מנת שאין לבעלך רשות בו. בדעת שמואל, שאפילו אם אמר הנותן לאישה מה שתרצי עשי, די במה שיתנה שאין לבעלך רשות, והבעל אינו זוכה במתנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם משלה הייתה הבהמה, העולה תקרב עולה, והשלמים תקרב שלמים, ונאכלים ליום אחד ואינן טעונים לחם. דהיינו קורבן העולה קרב, בדיני עולה, כיוון שחלה עליה קדושת עולה, והשלמים תקרב בדיני שלמים, כיוון שחלה עליה קדושת שלמים, ועולה ושלמים אפשר להקריב גם אם אין את הבעלים, והשלמים נאכלים ליום אחד, מותר לאכול אותם רק ליום אחד ולילה אחד, כדין שלמי נזיר ולא כשלמים רגילים, שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, משום שהאישה הקדישה שלמים אלו, לשם שלמי נזיר שדינם לאכל ליום ולילה בלבד, ולכן צריכים לנהוג בהם כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילה דינם כשלמי נזיר, בכל זאת אינם טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. כיוון שבלחמי נזיר נאמר ונתן על כפי הנזיר, וכאן האישה אינה נזירה, שהרי בעלה הפר לה את הנזירות, ואי אפשר לתת את הלחם על כפיה. מביאה הגמרא מקרים נוספים שהדין בהם הוא כמו במשנה שמקריבים אי לשלמים ואין מביאים איתו לחמי שלמים. אמר לישמואל האמורה ששמו אבוע בר אי אי, לא תיטיב, לא תשב, אלא תעמוד על קרעך, על רגליך, עד אמרת לי, עד המילת, שתאמר לי דבר זה, באיזה מקרים מקריבים שלמי נזיר, ואין מביאים איתם לחמי נזיר, ושונים הם בזה מהדין הרגיל של שלמי נזיר. שהרי כשמביאים שלמי נזיר, צריך להביא איתו סל מצות צולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. השיב לו אבו אבר אי, ארבעה מקרים יש שמקריבים שלמי נזיר ואין מביאים איתם לחמי נזיר, ואילו הן ארבעה אילים שאינם טעונים לחם, שלו ושלה, שהם שני המקרים שתבאר הגמרא בסמוך, ושלאחר המיטה נזיר שיפריש אי לשלמים ומת הנזיר קודם שיקריבו, ושלאחר כפרה נזיר שיפריש אי לשלמים עבד האיל והביא איל אחר לשלמים והתכפר בו, ואחר כך נמצא האיל הראשון. בארבעת המקרים הללו הדין שצריכים להקריב את האיל, אבל אין מביאים איתו לחמי נזיר. מבארת הגמרא את המקרים ומה מקורם. שלה עד האמרן. זה המקרה ששנינו במשנתנו, שאם האישה הפרישה בהמה משלה ואחר כך הפר לה בעלה את הנזירות, מקריבים את העיל ואין מביאים איתו לחמי נזיר. שלו, דתנן במשנה לקמן בדף כוח עמוד ב', האיש מדיר את בנו הקטן בנזיר. האב יכול להדיר את בנו הקטן שיהיה נזיר, על ידי שיומר יהה בני נזיר, או שיצווה לבנו שיקבל על עצמו נזירות. ולכמן בדף כוח נחלקו האמוראים מה המקור לדין הזה. דעת רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני. רבי יוסי ברבי חנינה אמר בשם ריש לקיש, תקנת חכמים משום חינוך. ממשיכה המשנה לכמן בדף כוח עמוד ב' ואומרת, ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. האם אינה יכולה להדיר את בנה הקטן שיהיה נזיר. ואף כשאב מדיר את בנו יש מקרים שנזירות זו מתבטלת, כגון אם גילה חבן את צערו, ועל ידי זה גילה דעתו שאין רצונו להיות נזיר. שהרי אם הוא נזיר אסור לו לגלח את שערו, או שגילחו קרובים, ועל ידי זה גילו דעתם שאין רצונם בנזירותו של הבן, וכן אם מיכה הבן, ואמר שאין רצונו בנזירות, או שמיכו קרובים ואמרו שאין רצונם בנזירותו של הבן, בכל המקרים הללו הנזירות בתהילה, ואם הבן או הקרובים גילחו או מיכו בנזירות, והתברר שהבן אינו נזיר, והיו לו מעות סתומין שיפריש לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש, איזה מעות יקנו בהם איזה קורבן, זה נקרא מעות סתומים, יפלו כל המעות לנדבה, יקריבו מכל המעות עולות נדבה של ציבור. אבל אם היו המעות שיפריש מפורשים, שפרש ואמר מעות אילו יהיו לחטאת, מעות אילו יהיו לעולה, מעות אילו יהיו לשלמים, דין המעות הוא, לפי מה שפרש עליהם, דמי החטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת, צריך לאבדם, וילכו, ישליחו אותם לים המלח, כדין החטאת עצמה שהולכת למיטה, משום שהיא כחטאת שמתו בעליה. דמי עולה, המעות שהופרשו עבור קורבן עולה, יביאו מהם קורבן עולה, נדבה של ציבור, ומועלין בהם. דהיינו, אם מישהו ישתמש בזה, עבר על איסור מעילה, שהרי הם עומדים לקורבן, וכן דמי השלמים, המעות שהופרשו עבור השלמים, יביאו מהם קורבן שלמים נדבה, והשלמים נאכלים, מותר לאכול אותם רק ליום אחד ולילה אחד, כדין שלמי נזיר, ולא כשלמים באלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. ואף שאינם שלמי נזיר, שהרי הבן כבר אינו נזיר, מכל מקום, כיוון שהוקדשו לשם שלמי נזיר, צריך לנהוג בהם כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילה דינם כשלמי נזיר, אינם טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. כיוון שבלחמי נזיר נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק י"ט, ונתן על כפי הנזיר, וכאן הבן אינו נזיר, ואי אפשר לתת את הלחם על כפיו. וזהו המקרה שאמר אבו הבר אי שלו, שמקריבים אי לשלמי נזירות ואין מביאים איתו לחמי נזיר. שואלת הגמרא שלאחר מיטה מנהלן, מניין אנחנו יודעים את המקרה השלישי שהאיל שמביאים לאחר מיטת הנזיר אינו טעון לחם? משיבה הגמרא דתניה. יש גורסים, תוספות גורס, דתנן. משום שהיא משנה במסכת מעילה בדף י' א' עמוד א'. המפריש מעות כדי להביא בהם קורבנות לנזירותו ולא פירש איזה מהם לחטאת, איזה לעולה ואיזה לשלמים. לא נהנין, אסור להנות מהם. ואף על פי כן לא מועלין בהם, אין חיוב להביא קורבן מעילה אם עברו ונהנו מהמעות, מפני שהם ראויים להביא בכולן שלמים, שיכול לקנות בכל המעות שלמים, כגון אם ימצא בהמה גדולה ושמינה, ואת שאר הקורבנות יקנה ממעות אחרים, שהרי לא פרש המעות הם לחטאת ועולה, ובשלמים אין מעילה קודם שנזרק אדם של הקורבן. ואם מת הנזיר והיו לו מעות סתומים שיפריש מעות לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש, לאיזה קורבן יהיו המעות הללו, יפלו כל המעות לנדבה. יקריבו מכל המעות עולות נדבה של ציבור, אבל אם היו המעות שיפריש מפורשים, שפירש ואמר, מעות אילו יהיו לחטאת, מעות אילו יהיו לעולה, מעות אילו יהיו לשלמים, דין המעות הוא לפי מה שפירש עליהם, דמי חטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת צריך לאבדם ויוליכם, ישליך אותם לים המלח, משום שאם היו קונים בהם בהמה לחטאת, דינה היה שתלך למיטה, שהרי חטאת שמתו בעליה, ועם חמש החטאות שהולכים למיטה, ועד שיוליכו את מעות החטאת הללו לים המלח, לא נהנין, אסור ליהנות מן המעות הללו באיסור דרבנן, ויש אומרים באיסור דאורייתא, ולא מועלין בהם. אם נהנו מהם, לא עברו על איסור מעילה, אין חיוב קורבן מעילה אם עברו ונהנו מהמעות, משום שבפרשת מעילה כתוב בספר ויקרא פרק ה', פסוק ט"ו, קודשי השם ודמי חטאת זו שהולכים לים המלח אינם קודשי השם. כך מפרשים התוספות לאל בדף כ"ד עמוד א', דיבור המתחיל דמי חטאת. ממשיכה הגמרא לצטט את המשנה ממסכת מעילה, דמי עולה, המעות שהופרשו עבור העולה, יביאו מהם קורבן עולה נדבה, ומועלים בהם, שהרי הם עומדים לקורבן, וכן דמי השלמים, המעות שהופרשו עבור השלמים, יביאו מהם קורבן שלמים, שלמי נדבה, והשלמים נאכלים, מותר לאכול אותם רק ליום אחד ולילה אחד, כדין שלמי נזיר, ולא כשלמים באלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. ואף שאינם שלמי נזיר, שהרי הנזיר מת מכל מקום, כיוון שהוקדשו לשם שלמי נזיר, צריך לנהוג בהם כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילה דינם כשלמי נזיר, אינן טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. כמה מבואר לאל, שכשאי אפשר לקיים ונתן על כפי הנזיר, לא מביאים לחם. וזה המקרה השלישי שאמר אבו הבר אי, שמקריבים אי לשלמי נזירות, ואין מביאים איתו לחמי נזיר. המקרה הרביעי שלאחר כפרה, נזיר שיפריש איל לקורבן שלמים ועבד האיל והביא איל אחר לשלמים והתכפר בו, ואחר כך נמצא האיל הראשון, לא מצינו שנאמרה משנה מפורשת שמקריבים את העיל ואין מביאים איתו לחמי נזיר. אלא סברה הוא. לומדים זאת מסברה, שהרי במקרה השלישי, המקרה של לאחר מיתה, שהנזיר מת, מה שנינו? שמקריבים את העיל ואין מביאים לחמי נזיר. ומה הטעם? מה הטעם לדין הזה? משום דלא חזיה לכפרה, שהנזיר אינו ראוי לכפרה, שהרי מת ולא מתקיים הדין של ונתן על כפי הנזיר. ולכן לא מביאים לחם, ואם כן גם במקרה הזה שלאחר כפרה, נמי אלו חזיה לכפרה, אין הנזיר ראוי לכפרה, שהרי כבר התכפר בקורבנות הקודמים שהביא, ואינו נקרא נזיר ולא מתקיים הדין של ונתן על כפי הנזיר. וזה המקרה הרביעי שאמר אבו אבר אי, שמקריבים אי לשלמי נזירות ואין מביאים איתו לחמי נזיר. מקשה הגמרא ותולקה, וכי יש רק ארבעה מקרים וחוץ מהם אין עוד מקרים שמקריבים את העיל ואין מביאים לחמי נזיר? והעיקר, יש מקרים נוספים כמו שלמדנו בברייתא במסכת מנחות דף ממחת עמוד ב'. בברייתא זו הנמצאת בתוספת דנה בנזיר שהביא קורבן הראוי לבוא בן שנה והביאו בן שתי שנים, או הראוי לבוא בן שתי שנים והביאו בן שנה, או שהקורבן פסול מחמת שהוא רובע או נרבה וכדומה, שתגלחתו פסולה וצריך להביא שוב את הקורבנות. וממשיכה הברייתא לבאר מה דין הקורבן עצמו. אם כן אומרת הברייתא ושאר כל שלמי נזיר ששחטן שלא כמצוותן, שלא לשמן, כלומר לשם קורבן אחר, כשירים לשלמי נדבה ולא עולין לבעלים לשום חובה, והנזיר אינו יוצא בהם ידי חובת שלמי נזיר, אלא צריך להביא איל אחר. ושלמי נדבה אילו, נאכלים ליום אחד ולילה אחד כדין שלמי נזיר, ולא כשלמים בעלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. ואף שאינם שלמי נזיר שהרי שחטן שלא לשמן, מכל מקום, כיוון שהוקדשו לשם שלמי נזיר, צריך לנהוג בהם את כל חומרי שלמי נזיר. ואף על פי שלגבי זמן האכילת דינם כשלמי נזיר, אינן טרונים לא הבאת לחם, שמביא כל נזיר עם השלמים כמבואר לעיל, שכשלא מתקיים הדין, ונתן על כפי הנזיר, לא מביאים לחם ולא זרוע. וכן אין בעילים אלו את הדין שיש בשלמי נזיר, שצריך לבשל את הזרוע עם העיל ולהניף אותה על כפי הנזיר. משום שהנזירות אינה ניתרת בשלמים אלו, אלא צריך להביא שלמים נוספים. אם כן קשה, מדוע אמר אבו אבר אי, שיש רק ארבעה מקרים שמקריבים עיל לשלמים ואין צריך להביא איתו לחמי נזיר? הרי מצינו מקרה נוסף שאין צריך להביא לחמי נזיר עם השלמים. מתרצת הגמרא, אכן יש מקרים נוספים שמקריבים שלמים ואין מקריבים איתו לחמי נזיר, והטעם שאבו אבר אי פירט רק ארבעה מקרים, משום שכמצוותן כחשיב, שלא כמצוותן לא כחשיב. אבו אבר אי מנה רק אילים שנשחטו כמצוותן, אבל אילים שנשחטו שלא כמצוותן, לא מנה אותם אבו אבר אי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה במסכת מעילה בדף י' א' עמוד א', אותה משנה שהביאה הגמרא לעיל, מת הנזיר והיו לו מעות סתומים, שהוא יפריש אותם לשם קניית קורבנות, אבל לא ידוע לשם איזה קורבן, יפלו לנדבה. מקשה הגמרא, איך מותר להקריב מכל המעות עולת נדבה, אבל עוד דמי חטאת מעורבים בהן? הרי חלק מהמעות שהופרשו היו עבור קורבן חטאת, שהרי הפריש את המעות כדי להביא בהם את כל הקורבנות, ומעות של חטאת אי אפשר להביאם בנדבה. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר. זוהי הלכה למשה מסיני, לגבי נזיר שמעות סתומים של נזירות יביאו מהם עולה, אף על פי שיש בתוכם גם מעות חטאת. ודווקא כשדמי החטאת מעורבים במעות, נאמרה הלכה למשה מסיני שיביאו מכל המעות עולת נדבה. אבל כשדמי חטאת לא מעורבים במעות, מבואר בגמרא לקמן בדף חבב עמוד ב' לגבי האומר, מעות אלו לחטאתי והשאר לשאר נזירותי ומת, דמי החטאת ילכו לים המלח, והשאר חציו לעולה וחציו לשלמים ואינם הולכים לנדבה. כך תוספות בדיבור המתחיל, הלכה היא בנזיר. ריש לקיש אמר, אומרת הגמרא תירוץ אחר, לומדים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק חי. איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה. מפסוק זה אנו למדים שהתורה אמרה שמותר נדר יהיה לנדבה. מעות שנותרו מנדר ואי אפשר להביאם לצורך אותו הנדר יביאו בהם עולות נדבה. ומעות נזירות הם מותר נדר, שהרי קבלת נזירות היא נדר. והלימוד הוא מהמילה ולכל, שהיא מיותרת, כיוון שהתורה יכלה לכתוב לכל נדריהם ונדבותם. כך מסביר הבאר משה, ובתפארת ציון ביאר שמהפסוק משמע שמדובר על תשלומי נדר ותשלומי נדבה ולא על הנדבה עצמה, כיוון שכתוב לכל נדריהם ולכל נדבותם שמשמעותו, דבר המגיע בשבילם, וכיוון שלנדבה אין תשלומים, שאומר הרי זו קורבן ועבדה אינו חייב לשלם נדבתו, צריך לומר שכוונת הפסוק שמכל דבריהם נעשה לכל נדבותם. והתורה תמימה ביאר את טעם הדרשה, שממה שכלל הפסוק נדרים ונדבות יחד, משמע שדין אחד להם. והיינו כשנשאר מותר מנדרים, דינו להיקרב נדבה. מקשה הגמרא, בישלמה לרבי יוחנן דאמר, הלכה, זו הלכה למשה מסיני בנזיר, שמביאים ממעות סתומים עולת נדבה, עמתו לאחי, משום כך הדינו, סתומין אין מפורשין לא, שרק אם המעות היו סתומים, שלא אמר איזה מהמעות יהיו לחטאת, איזה לעולה ואיזה לשלמים, הולכות כל מעות הפרשתו לנדבה. אבל אם היו מפורשים שאמר, איזה מהמעות יהיו לכל אחד מהקורבנות, הם אינם הולכות לנדבה. כמבואר במשנה, כיוון שכך נמסרה הלכה למשה מסיני, שרק סתומים ילכו לנדבה. אלא לריש לקיש שאמר שלומדים זאת מהפסוק לכל נדריהם, ולכל נדבותם שמותר נדר יהיה לנדבה, ולכן כל המעות ילכו לנדבה, קשה. מה עיריה סתומין? מדוע הדין שכל המעות ילכו לנדבה? זה רק שלא פירש איזה מעות אין עבור כל קורבן? הרי אפילו מפורשים, גם אם פירש איזה מעות הם עבור כל קורבן, צריך להיות הדין שילכו המעות לנדבה, שהרי גם במקרה כזה נקראים המעות מותר נדר, אם מת הנזיר. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, במעות מפורשים שאמר איזה מעות יהיו לכל אחד מהקורבנות, לא מצית אמרת, אינך יכול לומר את הדין שמותר נדר יהיה לנדבה. זאת משום שכבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל. כבר נפסק בזה הדין בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. על מה שנאמר בכתוב, בספר דברים פרק י"ב פסוק חבב, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא, ובאת אל המקום אשר יבחר השם. ופסוק זה אינו מדבר על עולה ושלמים עצמם, שהרי דינה מפורש כבר בספר ויקרא, בפרקים ו' וז', אלא צריך לומר שבבלדי קודשים ובתמורתם הכתוב מדבר. הפסוק מדבר על ולד בהמת שלמים העומדת להיקרב, או על מי שהייתה לו בהמת שלמים עולה, ואמר על בהמה אחרת תהיה זו תמורת זו, הדין הוא ששתי הבהמות קדושות, והבהמה השנייה נקראת תמורת קודשים. ומה תקנתם של אותם ולדות ותמורות של שלמים ועולה? ככתוב בהמשך הפסוק, תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם, שדינם אינו שונה משאר קודשים, וצריך להביאם לבית המקדש. שואלת הברייתא, יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו? אולי צריך להעלותם לבית המקדש ולא להכיל אותם כדי שימותו שם, כמו שנוהגים בבלת חטאת ובתמורתה, ואין צריך להקריבם. ובזה מתקיים הפסוק, תישא ובאת אשר נשאם והביאם לבית המקדש. תלמוד לומר, כתוב בהמשך אותו פסוק, ועשית עולותיך הבשר והדם. ובא הפסוק לומר לך, כדרך שאתה נוהג בעולה, נהוג בתמורתה. אותם הדינים שיש בעולה, יש גם בתמורתה, וגם את התמורה מקריבים לעולה. וכדרך שאתה נוהג בשלמים, נהוג בבלדיהם. אותם הדינים שיש בשלמים, יש גם בבלדותיהם. וגם את הבלדות מקריבים לשלמים, וכן תמורת שלמים תקרב לשלמים. ממשיכה הברייתא, יכול אולי נלמד מפסוק זה שאף בבלת חטאת ותמורת אשם הדין כן, וגם בלת של בהמת חטאת או תמורתה צריך להקריבם לחטאת, וכן גם תמורה של בהמת אשם צריך להקריבה לאשם. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך, והמילה רק באה למעט שרק בעולה ושלמים, כך הדין. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, אינו צריך, לא צריך ללמוד מהמילה רק שלא מקריבים תמורת אשם, אלא מפסוק אחר לומדים זאת, שהרי הוא אומר, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק ה', לגבי אשם, אשם הוא, מהמילה הוא, למידים שבהווייתו יהה, שיקריבו לאשם רק אותו עצמו, ולא בהמה אחרת שהיא תמורתו. אם כן מבואר בברייתא שבין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא, המותר בהמת חטאת הולכת למיטה. והוא הדין למותר מעות חטאת, אם נותרו מעות ממה שהוא הקדיש לקנות בהם קורבן חטאת, שילכו לים המלח, ולכן לא יכול ריש לקיש ללמוד מהפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם, שמעות מפורשים ילכו לנדבה. ואף שהתנא דבי רבי ישמעאל מדבר בבלת חטאת ובתמורתה שדינה למות, ואצלנו מדובר שמתו הבעלים נשארו מעות חטאת, מכל מקום כל מעות שנשארו מהקרבת חטאת בכל אופן שהוא, דין אחד להם ונקראים מותר חטאת, ולכן אפשר ללמוד מהתנא דבי רבי ישמעאל גם לדין אצלנו, שהמעות ילכו לים המלח. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף כ"ד במסכת נזיר, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא הגדולה עוד כלי לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין אם הפרישה בהמות לקורבנותיה ובעלה הפרת נדרה? שאלה שנייה, מה הדין אם יקנה לבעלה קורבן לצורך קורבן נזיר? שאלה שלישית, כיצד ייתכן שיש לה בהמות, הרי מה שקנתה האישה קנה בעלה? שאלה רביעית, מה הדין אם יפריש המעות ולא יחדה אותם לקורבן מסוים? שאלה חמישית, מה הדין אם יפריש המעות ויחדה אותם לקורבן חטאת? והשאלה האחרונה, על דף חפד, בכל אותם האופנים ששלמים אינם טעונים לחם, האם הם טעונים ענפת זרוע? התשובה בתוספות, ואין טעונים לא לחם ולא זרוע. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף חפד במסכת נזיר. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה. אם יפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
שבשמיים. יפעל המשנה היום התקביעות, אוחזים אנו בסדר מועד, מסכת עירובין, פרק A, משנה ז'. חוזרת המשנה לעסוק בדיני תחומי שבת. מי שהיה בכניסת השבת בשדה הסמוכה לעירו במזרח, ואמר לבנו לשליח אחר מבעוד יום, ערב לי במערב, ענך עבורי עירוב תחומין ממערב לעיר, כדי שיוכל ללכת בשבת 2,000 אמה, מהעירובו לצד מערב, או שהיה בכניסת השבת סמוך לעירו במערב, ואמר לבנו, ערב לי במזרח כדי שיוכל ללכת בשבת לצד מזרח, הדין הוא כך, אם יש אמנו ולביתו, מן המקום שהוא עומד בו עד ביתו 2,000 אמה או פחות, ומן המקום שהוא עומד בו עד לעירובו יש יותר מכאן, יותר מ-2,000 אמה, מותר לו ללכת בשבת לביתו כפי התחום של ביתו, ואסור לו ללכת לעירובו, כפי תחום עירובו, שהועיל ועירובו רחוק ממנו יותר מ-2,000 אמה, ואינו יכול ללכת אליו לתלו בשבת, אין עירובו מועיל לו, ומאחר שהעירוב אינו חל, נחשב ביתו כמקום שביטתו, שהרי הוא עומד בתוך 2,000 אמה מביתו. ואם היה להפך שמן המקום שעומד בו, ועד לעירובו יש 2,000 אמה או פחות, ולביתו יש יותר מכאן, אסור לו ללכת לביתו כפי התחום של ביתו, ומותר לעירובו. הנותן את עירובו בעיבורה של עיר, אדם השובט בעיר ומניח עירוב תחומין באחד הבתים הסמוכים לעיר, והבית הזה מצוי בתוך תחום של 70 אמה ושני שליש, לא עשה ולא כלום, לא הועיל בזה לשנות את מידת תחומו כלל, שכן גם ללא העירוב נחשבת לו כל העיר עם עיבורה, כ-4 אמות, ונמצא שבין לפני העירוב ובין לאחר העירוב, מותר לו ללכת מעיבורה של העיר, 2,000 אמה לכל רוח, לא פחות ולא יותר. אבל, אם נתנו את העירוב חוץ לתחום, כלומר מחוץ לעיבור העיר, אפילו אמה אחת, קנה בכך שביטה במקום העירוב, ורשאי ללכת 2,000 אמה ממקום העירוב והלאה. אבל כל מה שנזכר, כל מה שמרוויח לרוח אחת של העיר, בצד של העירוב, הוא מפסיד ברוח שכנגדה. שכן העירוב אינו מגדיל את מידת התחום, אלא רק משנה את המיקום שממנו מודדים, שבמקום למדוד 2,000 אמה מקצה העיר ששבת בה, מודדן מהמקום שמונח בו העירוב, אילכך, כנגד כל אמה שמתווספת לו בצד העירוב, מפסיד אמה בצד שכנגדו. מסכת העירובין פרק ה' משנה ח', עוסקת המשנה בעיר הנמצאת בתחומה של עיר אחרת, ובאיזה מקרה נחשב אורך העיר במידת התחום ובאיזה לא. אם שתי ערים קרובות זו לזו, אחת גדולה ואחת קטנה, והעיר הקטנה מובלעת כולה בתחום העיר הגדולה, ואילו תחום העיר הקטנה מסתיים. באמצע העיר הגדולה, הדין הוא כך. אנשי העיר הגדולה מהלכין את כל העיר הקטנה מבלי להחשיבה במידת תחומם, אלא נחשבת כולה כ-4 אמות בלבד, ומשלימים את מידות תחומם מחוץ לעיר. ואין אנשי העיר הקטנה מהלכים את כל העיר הגדולה כאילו הייתה 4 אמות בלבד, אלא אורכה עולה במידת התחום ורשאים ללכת בתוך העיר רק עד המקום שקלה תחומם. עכשיו המשך המשנה עוסק בעניין אחר, והגמרא מבארת שיש להוסיף בלשון המשנה כך. במה דברים אמורים באדם השובט באחת הערים ומודד 2,000 אמה מקצה עירו והלאה? במקרה זה, אם 2,000 אמותיו קלות באמצע עיר אחרת, נחשבת העיר האחרת במידת תחומו, אבל המניח עירוב תחומין בעיר אחרת, לעולם נחשבת לו כל אותה העיר כ-4 אמות ושלו 2,000 אמה מחוץ עלה לכל רוח. כיצד? מי שהיה בכניסת השבת בעיר גדולה ונתן את עירובו בעיר קטנה, או שהיה בעיר קטנה ונתן את עירובו בעיר גדולה, נחשבת העיר שנתן בה את העירוב כמקום שביטתו, ומהלכת כולה וחוץ עלה 2,000 אמה. רבי עקיבא אומר, אין לו אלא ממקום העירובו 2,000 אמה, שאין עיר נחשבת כ-4 אמות, אלא למי ששבת בה בעצמו, ולא למי שקנה בשביטה בהנחת עירוב. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי, כ"ה בשבט תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף כ"ד. במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעליה, מחר יום שישי חבב ושבט, ערב שבת קודש, פרשת משפטים ופרשת שקלים, שבת מברכין את ראש חודש אדר, רבה עלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה, לאורה ותורה ולכל מילד המיטב, תפשין פי ג' ונלמד כרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים חפהי וחבב, במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי העולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.